עכשיו היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
שלום ותודה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ובפודקאסט הזה אנחנו נותנים מידע למלשבים, חיילים, חיילי מילואים וכל מה שאתם צריכים לדעת על הצבא. היום אני נמצאת פה עם אלוף משנה יפעת יגר אשר, מפקדת מיטב. תודה שהגעת.
תודה שהזמנתם. בוקר טוב.
בוקר טוב. אני אשמח ככה לפני שנתחיל קצת וניכנס לכל העניינים שבאמת מטרידים כל מלשב וכל הורי של מלשב, צפרי ככה כמה מילים עלייך ואת בעצם לקראת סוף התפקיד כמפקדת מיטב.
יחסית לקראת הסוף, אז באמת תודה שהזמנתם אותי, תמיד צריכה להזדמנות להנגיש עוד מידע. אני יפעת, מאוד הייתי רוצה לספר פה שאני בת 22, זה הרבה הרבה שנים, כבר לא נכון. אני משרתת בצבא 27 שנים, במגוון תפקידים. אני גר היום במודיעין, במקור אני מקריית מוצקין, משפחה שלי שם. כמו שאמרתי, במגוון תפקידים מהגדוד ועד הפיקוד, בתפקיד הנוכחי שלי אני כמעט שנתיים, מפקדת מיטב, נגיד גם מילה על מיטב, כדי שנסביר קצת מה זו היחידה, אז... למעשה השנה אנחנו מציינים 20 שנה לייחוד בקום ומינהל גיוס. בעבר, אני ואת התגייסנו לבקום, והיה את מינהל גיוס, שהוא בעצם היה אחראי על לשכות הגיוס, יש לנו 5 לשכות גיוס בפריסה ארצית, נדבר גם קצת על שינויים בתהליך הגיוס לצהל, גם כאלה שכבר התמנו וגם כאלה מתוכננים. ולמעשה הארגון מונה קרוב ל-4,000 משרתים, ועוד 2,000 אנשי מילואים שמטפלים, בחצי מיליון מלשבים ומתגייסים ותחויי שירות, ועל הדבר הזה גם המשפחות שלהם.
וואו.
בכל נקודת זמן.
כן, זה באמת המון.
זו זכות. זה ארגון שהוא נמצא בחזית של צהל למול החברה הישראלית. ואת יודעת, ככה לפתיח, כל בן אדם שאת פוגשת במדינת ישראל, בערך השאלה השנייה היא מה עשית בצבא. אחרי שאלה הראשונה שהיא כאילו, איך קוראים לך? ומפה אני תמיד מסבירה את זה לאנשים שלי, זו בעצם החשיבות של מה אנחנו עושים. לצבא כמובן תפקיד ראשון במעלה להגן על תושבי אזרחי מדינת ישראל, אבל לא פחות מזה יש פה הזדמנות למוביליות חברתית, והרבה דברים אחרים. הרבה הרבה דברים אחרים.
כן, נכון. אני גם מסכימה איתך לגבי זה, ואני תמיד אומרת שכל מי שיכול להתגייס ומתאים להתגייס, צריך להתגייס, וזה גם חלק מתחושת המסוגלות והלאה בחיים, בהשתלבות בחברה. נכון. ובהקשר הזה, באמת, אנחנו נדבר עוד מעט גם על כל העניין של השיבוצים והמיונים, שזה נושא גם שמטריד הרבה אנשים, אבל אני רוצה גם לדבר על שילוב של הרבה מאוד אוכלוסיות בצבא, במיוחד בשנים האחרונות. אני רואה את זה כמי שבתחום כבר 25 שנה, אני רואה את השינויים שחלו בשנים האחרונות, וזה מדהים לראות את זה, שמשלבים כמה שיותר אוכלוסיות כדי שיכנסו וישרתו בצבא. את יכולה טיפה לדבר על זה?
כן, אני דווקא אשתמש במשפט, באחד המשפטים שלך, אמרת מי שיכול ומתאים לשרת, אז דווקא בשנים האחרונות, קל וחומר על רקע אירועי השביעי באוקטובר, יש גידול בנכונות גם מקרב אלה שלכאורה לא יכולים לשרת, או שנקבעו על ידי הצבא שהם אינם קשירים לשירות צבאי, ואני מדברת כמובן אוכלוסיית המתנדבים, שהיא מפעימה אותנו כל פעם ברצון שלה להשתלב בשורות הצבא, על אנשים שהם כבר מחויבי גיוס, אבל כ5-6 שנים אנחנו מגייסים חיילים על הרצף, במסגרת מסלול שירות תתקדמו, על בני מיעוטים, שחלקם, בעיניי לא מספק, אבל אינם מחויבים בחוק שירות ביטחון, אבל חלקם הלא מבוטל מגיעים ונכונים לשירות צבאי משמעותי, ואוכלוסיות נוספות, את יכולה לראות עולים ובנות דתיות, והרבה מאוד אנשים שהם לא מחויבים על פי החוק, אבל מאוד מאוד רוצים להיות חלק מהדבר הזה שנקרא צה"ל, וזה למעשה חלק מהדבר הזה שנקרא החברה הישראלית. אז בשנים האחרונות, השינויים המשמעותיים שביצענו, אני אתחיל עם עולם המתנדבים. אנחנו בעצם בשנה האחרונה סיכמנו את עמת המתנדבים 2.0. זה דברים שאנחנו פחות מפרסמים, אנחנו מנגישים יותר את המידע, אבל בבסיס מדובר בעצם בסיווג של אוכלוסיית המתנדבים, בין אם מדובר על מתנדבים על רקע נפשי, ובין אם מדובר על מתנדבים על רקע רפואי. למעשה, כשאתה מגיע לצו הראשון, אתה עובר את ארבעת התחנות, אימות נתונים, מבחן הדפר, רעיון פסיכוטכני וקביעת כושר גופני. ובהינתן ומחליט הרופא שאתה בלתי קשיר לשירות בצבא, למעשה באותו הרגע מציעים לך את אופציית ההתנדבות, ובעצם אז מתבצע סיווג, הוא מאוד שקוף לאוכלוסייה שמתגייסת, היא יודעת איך היא מסווגת, למסלול ירוק, מסלול צהוב ומסלול אדום. נלך על הקצוות קודם כדי שנסביר. מסלול אדום בעצם אומר, אתה לא יכול לשרת בצבא. זאת אומרת, גם במעמד של מתנדב, צה"ל לא יודע להנגיש לך פלטפורמות לשירות באופן שישמור על הבריאות שלך, ולכן אתה לא יכול לשרת בצבא. במקרים מסוימים אתה כן יכול לשרת, נגיד, בליווי עמותה, או דברים מהסוג הזה, אבל אלה באמת מקרים שבאמת הנזק יכול לגבור על התועלת, ולכן אנחנו פותרים. המסלול הירוק הוא בעצם אומר, אתה מאושר עקרונית לגיוס לצבא, אנחנו נתחיל איתך את כל תהליך המיון, כדי שלא תפספס דברים בדרך, הרכבת נוסעת, נדבר גם על זה, ולמעשה 3 חודשים לפני הגיוס, אתה צריך להביא מסמכים שמעידים על זה שהמצב הרפואי לא השתנה. והמסלול הצהוב הוא המסלול היותר מורכב, כי הוא המסלול שבעצם מצריך בירור נוסף. אנחנו לפעמים נכנסים פה, ואני אומרת את זה כי אימא, סיפרתי לך לפני שהפודקאסט התחיל, שהבת שלי מסיימת התרגשות גדולה בימים אלה קורס קצינות, אבל היא התגייסה לצבא כמתנדבת. וכל פעם שהורה מתקשר אליי, ואת יודעת, זה קצת פרדוקס לרופאים שנדרשים לאשר את זה, כי באופן עקרוני, הבן אדם נקבע כמי שאיננו קשיר לשירות צבאי. וזה מסלול שמצריך הרבה מאוד סבלנות. כי בעוד של החבר'ה שמסווגים למסלול הירוק, אני נותנת להתחיל במיונים, במסלול הצהוב אנחנו הרבה פעמים לא נותנים להתחיל במיונים, זה יכול לגרום עוגמת נפש מאוד מאוד גדולה. מתחילה להתמיין, מתראיינת לאמן, לתקשוב, לאזורים הרגישים טכנולוגית של צה"ל, ובסוף אתה לא מאושר. אז פה זה מסלול שמצריך יותר סבלנות.
שזה יכול לקחת לא מעט זמן.
זה יכול לקחת
גם לא מעט. יכול לקחת אפילו חצי שנה ולפעמים יותר, עד שבוחנים, עד שאת המסמכים, עד שעוברים בעצם את כל האישורים, ורק אז מתמיינים.
תראי, כמו בכל ארגון ציבורי, אני מאמינה שצריך לפרסם SLA. זאת אומרת, זמנים לבחינה של כל דבר, זה גם תורם מאוד לתיאום ציפיות בינינו לבין המתגייסים, ובינינו לבין המשפחות שלהם. אנחנו משתדלים מאוד. אני אגיד לך גם איפה יש לי קשיים, כי אני משתמשת במרכאות בפודקאסט הזה באמת כדי לבצע את התיאום ציפיות הזה. באופן עקרוני, למעט במקרים שהם מורכבים מאוד רפואית, הזמני המתנה הם עד 3 חודשים. במקרים שבהם יש באמת בירור רפואי שמצריך עוד מסמכים, עוד בירור, עוד בדיקה, כדי שנראה שאנחנו באמת לא פוגעים בבריאותו של אדם, אז זה יכול לקחת יותר מזה. אבל רוב המקרים זה עד 3 חודשים. המקרים הנפשיים, הם מצריכים המתנה וסבלנות קצת יותר גדולה. עכשיו אני רוצה להסביר, תראי, קודם כל יש גידול בהיקף האנשים שהם צורכים עזרה נפשית, גם במשק האזרחי, וגם כמובן בתוך צהל, מהסיבות הברורות, נראה לי, של הדברים שעברנו כמדינה, כאומה בשנים האחרונות, החל מהקורונה, ובוודאי שלא צריך להרחיב על כמעט 3 שנים האחרונות. שגם אם לא היית, אתה לא מישהו שאיבד, מישהו שקרוב אליך, התכנים שנחשפנו אליהם, בכלל, המצב הביטחוני הוא יצר פה נזקים מסוימים. ולכן זמני ההמתנה בסוגיית הברן הם יותר ארוכים, והם מצריכים כל הזמן תיעדוף של ממש. לפעמים החלטות שהן, מירי, מאוד מורכבות וקשות לקבל אותן, את מי את מתעדפת קודם. אני אמרתי לארגון שלי, ביום הראשון שנכנסתי תפקיד ביולי 24, יש לנו 3 תפקידים. לממש את חוק שירות הביטחון, אנחנו ממש מוגדרים כפוקדים, שר הביטחון מאציל מסמכותו, את בוודאי יודעת, לעמוד בתוכניות הגיוס לצה"ל, ולממש ולחזק את מודל צבא העם. הסיפור של שילוב מתנדבים, ובכלל אוכלוסיות נוספות, זה הסיפור של כמה שיותר אנשים מתחת לאלונקה שנקראת השירות הצבאי. אני חושבת, מאמינה בכל ליבי, למרות שזה כאילו דעה של בן אדם פרטי ולא של קצינה בצבא, שזה גם ככל שאנשים רבים יותר ייכנסו בתוך השירות הצבאי, זה גם יהפוך אותנו לחברה ישראלית יותר סבלנית, יותר סובלנית. באמת בצבא אתה נחשף לאוכלוסיות.
כן.
חברה הטרוגנית.
נכון. אני רוצה באמת, דיברת על לוחות זמנים שצריכים באמת להיות ידועים מראש לאזרח. יש הרבה מאוד משרדי ממשלה, אני חושבת שרובם, יש להם באמת קבוע בחוק המועד שהם צריכים לטפל בבקשה, לסיים לטפל בבקשה. השאלה, לצד השאיפה הזאת שלכם, עכשיו לאו דווקא למתנדבים, אני מדברת על הליך הגיוס עצמו, קביעת פרופיל, בדיקת כשירות רפואית, כשירות נפשית. אני מניחה שלכם בתור מיטב, יש את הזמנים שאתם שואפים לפעול לתוכם. השאלה אם יש זמנים כאלה שאתם מחויבים כלפי האזרח.
כן, ובקרוב מאוד הם גם יפורסמו באתר מתגייסים, כולל קאונטר כזה שמסביר מהרגע שפנית, זה אמור לעלות ממש בימים הקרובים, אני אשלח לך את זה כדי שגם תוכלו להוסיף את זה לפודקאסט, אבל אני אומר את הדבר הבא. באופן עקרוני, הרוב המוחלט של האנשים מסיימים את התהליך בערך באזור 3-4 שעות בצו הראשון. באמת.
כשמדובר בעניין רפואי.
באופן עקרוני, גם אם את מגיעה מסודרת, וזה מאוד חשוב להדגיש את הדבר הזה, אנחנו בעצם את הצו הראשון מתחילים בבית. ככל שאתה מגיע, ואולי זה המקום לציין ולהדגיש, שחשוב פשוט לדווח לנו על הכל. כי אם לא, זה עניין של ממש סכנת חיים. יש דברים שאנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה האחרים, נגיד אם אדם מוכר בביטוח לאומי, אז יש פה עניין של העברות מידע בין משרדים, אבל באופן עקרוני, את השאלון הרפואי, אתה מביא מהבית, זאת אומרת, יכולות להיות לך בעיות, ואם אתה מדווח עליהם, ואם יש בדיקות התקניות, והרופאים המומחים באזרחות חתומים על זה, אז לרופא הצבאי לא נותר אלא לקבוע פרופיל. הזמן הממוצע, של מלשב בלשכת הגיוס הוא באזור 3-4 שעות, שזה שיפור גדול ממה שאני ואת עשינו, אני הייתי okay, צו נכון. ראשון, צו שני,
נכון.
זה מתאפשר בעיקר בגלל הדברים שמגיעים איתם מהבית. שאלון רפואי זה דבר אחד, ושאלון פרטים אישיים זה דבר שני, ואז אתה באמת מגיע ועושה את הדברים, הרגילים.
שבהקשר הזה, אני תמיד גם ממליצה, גם לכאלה שפונים אלינו, להעלות את זה לפחות שבוע-שבועיים לפני הצו הראשון, כדי שתהיה אפשרות...
לחלוטין, מירי, זה חידוד חשוב כן. מאוד. אנחנו עוברים על המסמכים האלה. לפני שהאדם מגיע ללשכה, גם על השאלון פרטים אישיים, וגם על השאלון הרפואי, עוברת עליו אחות, ובודקת האם יש דברים שאנחנו שואלים לגביהם, אבל אם יש בעיה רפואית, והיא מדווחת, והיא במעקב, ויש בדיקות התקניות, וזה נגיד מצריך לקבוע פרופיל 45, אז פה הסתיים הבירור.
כן.
אלא אם כן הפרט מדווח על עוד דבר בהמשך.
כן, זה באמת במקרים הרגילים, שזה כן. לא מסתבך.
אבל זה מסתבך בדרך כלל, או שיש בעיה רפואית שהיא... או, אני אתן לך דוגמה, אתמול... בערב נפגשתי עם אישה שסיפרה לי שבצו הראשון, במסגרת הבדיקה השגרתית, וזו משפחה רגילה, נורמטיבית, הילד מטופל, כל החיים הזה, גילו משהו. גילו איזשהו משהו בבדיקה הקצרה שעושה הרופא. ומפה ועלה, כן? צריך לצאת לבירור רפואי. אנחנו לא עושים טיפול במיטב, אנחנו נשענים הרבה מאוד על המסמכים שהפרט מגיע. אנחנו רוצים לראות... עקביות, אני גם לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי כן, אני לא רופאה,
כן,
אבל
ברור.
רק כדי להסביר את החשיבות של הדבר, ככל שהדברים מסודרים, וככל שהדברים הם במעקב, וככל שהבדיקות הן בדיקות תקפות, נגיד אם אדם מביא אבחון מלפני 7-8 שנה, אין לנו מה לעשות עם זה, מירי. אנחנו צריכים נכון. דברים
התקנים.
מאוד התקנים, וכן, הרופא רשאי לבקש בירור נוסף. בעניין הזה של SLA, חשוב לי להדגיש עוד משהו. כי התחלתי עם ככל שהדברים הם מסודרים, אז בגדול בן אדם תוך 3-4 שעות נקבע לו פרופיל, דפר, רעיון פסיכוטכני, ומפה ועלה הוא יוצא ליום המאה, ולאחר מכן למיונים, ותכף אני גם אדבר, כי חשוב לי שבאמת אנשים יגיעו מוכנים לצו הראשון. וזאת הסיבה שאני רציתי להגיע לפה, כדי להעביר את המסרים האלה. אבל צריך לזכור, מירי, מיטב זה ארגון שמקבל 250,000 פניות בחודש. זה בלי הוואטסאפים שכולנו מקבלים לטלפון האישי שלנו, וזה בלי פניות עורכי דין, כמו שאת מבצעת כעורך דין שעובדת לדעתי עם מיטב, וזה בלי קפץ ובלי... 250,000 פניות בחודש למוקד טלפוני ולפניות בדיגיטל. אני גם ארצה להסביר איך פונים למיטב בצורה חכמה, ואני מיד אדבר על זה. מעבר למוקד, שהוא מאויש על ידי 120 נציגות שירות, מהשעה 7:30 עד שעה 5, לדעתי זה אולי המוקד הכי גדול במדינת ישראל, אולי אני טועה, אבל זה אחד המוקדים הגדולים. יש לנו 27 ימי צהל בקהילה, שגם זה לא היה שאני ואת התגייסת.
כן, נכון.
מסגרת ה-27 ימי צהל בקהילה, היום אנחנו באלת, דרך אגב, אני פה איתך, אבל בגדול השקעת גיוס באר שבע, וחלקים לא מבוטלים מהמפקדה, נמצאים היום באלת, ליומיים של יום צהל בקהילה, שבמסגרתו אנחנו עושים איזשהו מיצג חילות, מביאים עמדות של קציני מיון, מביאים רופאים, קבנים, במטרה באמת לסגור כמה שיותר תהליכים, וחוץ מזה יש בעקבות לוחמים של המיטב יש עמדה שם, ופסטיבל מתגייסים, שהוא כמובן פסטיבל בהובלת מועדון יותר, והוא קורה השנה ב-23 ו-24, וגם שם יש למעלה מ-200 נציגים של מיטב, הכל במטרה לסגור כמה שיותר הליכים ופניות לפני הגיוס. אבל יש הבדל בין הוגנות לריצוי.
כן.
ואת זה צריך להדגיש. האם יש לי יכולת לשים... כל בן אדם בדיוק איפה שהוא רוצה ושצהל יהיה קשיר למשימותיו, התשובה היא לא. מה כן? אני צריכה להיות הוגנת. אני צריכה לתת לאדם את ההזדמנות להיות הגרסה הכי טובה של עצמו. לטובת הדבר הזה, וחלק מהדברים גם קרו לפני הגעתי לתפקיד, ואני נותנת פה קרדיט גדול לכל מי שכיהן בתפקיד לפניי, היום יש לך לומדת דפר, לפני שאתה מגיע לצו הראשון. תתרגל כמה שאתה רוצה. המטרה היא לא לעשות הפתעה מצבית. אתה מגיע לצו הראשון, מכיוון שהרבה מאוד אנשים מובחנים היום בלקויות למידה, אז אנחנו התמנו את רוב ההקלות כבר שיהיו לציבור הרחב, למעט דברים שהם כאילו מאוד מאוד חמורים, שגם על זה צריך להעלות לנו את המסמכים לפני כן.
כן.
כדי שניתן את ההקלות.
שזה בעצם את מדברת, מי שמאובחן צורך העניין עם קשב וריכוז, וצריך תוספת זמן, אז חשוב...
תוספת זמן, הפסקות, כל מיני דברים.
שישלחו את המסמכים מספיק זמן מראש כדי לקבל את האישור.
אני אתן לך אבל דוגמה, נכון, נכון, זה חשוב מאוד. כן. ואני אתן לך עוד דוגמה. הקראה, כמו שאני ואת עכשיו יושבות פה עם האוזניות, בשבע שפות, כדי שאם לא נוח לך לקרוא בעצמך את מבחן הדפר, שהוא דרמטי, הוא ממש כן. דרמטי, הוא חלק משמעותי מאוד, לא פחות מהפרופיל הרפואי, יש שם נייר ועיפרון ומחשבון, ודברים שבעבר לא נתנו אותם, ועכשיו הם קיימים. יתרה מכך. אגב, הקראה בשבע שפות, זאת אומרת, אם שפת האם שלך היא אנגלית, המהרית, צרפתית, יש לך שבע שפות כן. שאפשר להקריא לך, את הדברים, ושוב, זה לא הצבא שאני התגייסתי אליו לפני 27 שנים. והכל במטרה שתהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. את חושבת שלא הבאת את עצמך לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר אמבה? תעשי מבחן דפר חוזר, הציון הגבוה הוא הקובע.
הוא הקובע.
כנ"ל יום המאה. ויום המאה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אנשים פחות מבינים את החשיבות שלו, אני ארצה להסביר את זה קצת יותר. אז א', יש לומדה, גם ליום המאה.
ליום המאה.
נכון. Okay. ואם אתה מקבל, הכל כמובן, כל הציונים משוקפים לך, אני לא יודעת אם היום אין קאבה יותר, אבל אני לא יודעת אם הקאבה שלי שהתגייסתי, אני מניחה שגם את לא, כי אנחנו פחות או יותר באותו גיל, אבל כל הנתונים משוקפים לך, כי זה לא הסוד, כאילו אין לי מה להסתיר פה. ואם אתה חושב שלא הבאת את עצמך לידי ביטוי, אתה יכול לערער על שלוש סביבות ביום המאה. למה חשוב יום המאה? קודם כל, זו עוד הזדמנות שלנו לגבש תמונה רחבה יותר עבור על הפרט, כדי באמת לשים אותו במקום שהכי מתאים לו, וכמובן למול צרכי הצבא. אבל יש שם גם שני מדדים שהם נכנסים לסיפור של ההתאמה לקצונה. כמובן סביבת פיקוד, ככל שיש לך ציון יותר גבוה, הציונים שם הם בסקאלה של 1-5, אז זה נכנס למרכיב של התאמה לקצונה, וגם היבטים של הדרכה נכנסים לפוטנציאל
כן.
פיקוד.
למה בעצם זה מוגבל להרער רק על שלוש סביבות, רק על שלושה ציונים מתוכם? כי יש לא מעט ציונים.
נכון, נכון. אבל קודם כל, הדברים האלה הם נבחנו גם למול עלות מול תועלת, זה חברות אזרחיות שעושות לנו את זה. דרך אגב, המעבר למיונים מקוונים מאפשר לתת הזדמנויות יותר גדולות, וגם כי בסוף יש לזה, את יודעת, את צריכה לשים את הקו איפשהו, ואת רואה שהרוב באמת לא ניגשים לכל הסוללה של הבחינות. הרוב המשמעותי ניגשים לבין 2-3 סביבות, וכשיש דברים מאוד מאוד חריגים, תח דוגמה, עשית היום המאה, ואת יודעת, התקופה הביטחונית מאתגרת, הרי זה מקוון מהבית, ופתאום, לא יודעת מה, היה זכה, הוא קרא איזה משהו, אז פונים אלינו, ואנחנו מאשרים יום המאה שלם נוסף. אבל באופן עקרוני, האוכלוסייה הכללית יכולה לבצע מבחן דפר חוזר, הציון הגבוה הוא הקובע, וכנה לי יום המאה, את מערערת על 3 סביבות, בדרך כלל הם מערערים על הסיפור של פיקוד, הדרכה, יכולות בין אישיות, כי זה כאילו מתכתב עם התפקידים האטרקטיביים בצהל.
יש טכני, גם יכולת טכנית.
נכון,
גם
נכון.
גם משפיע על תפקידים טכנולוגיים.
נכון, נכון. על תפקידים טכנולוגיים, אני אתן פה קצת סודות מקצועיים, אני מדברת על הליבת טכנולוגיה של צהל, הכי משפיע מה למדת בבית ספר. אני אסביר. אנחנו לא מלמדים בצבא מחשבים מאפס. כמו שאנחנו לא מלמדים בצבא תפירה מאפס. אפרופו כישורים שאת צריכה כדי להיות משקית המלח ביחידות מסוימות. ואת יכולה להפעיל את הדמיון ללמה. אבל באופן עקרוני, אנחנו לא מלמדים בצבא, לא מלמדת בצבא מאפס סייבר. בן אדם מגיע עם איזשהו ידע מסוים, ואנחנו נשענים עליה. אז אם את שואלת אותי, הרבה הרבה יותר חשוב להשקיע במגמות המחשבי, אם אתה חותר להגיע ליחידות האלה. והסייבר, אגב, אני לא מתעניינת במה הציון שלך. אני רק רוצה לדעת שלמדת את 5-10 יחידות מחשבי, ואז אתה נכנס למיונים של היחידות הטכנולוגיות בצהל, מאשר זביבת טכני ביום המאה. זה גם חשוב. זה חשוב אבל לדברים אחרים, לא ליחידות הטכנולוגיות.
כן, אבל דרך אגב, את אומרת, נכנס למיונים, זו באמת שאלה שאני נתקלת בהמון. מגיעים אליי הרבה חבר'ה איכותיים, דפר 90, למרות שאחוז שלהם באוכלוסייה מאוד קטן, אני תמיד צוחקת ששאלה היא מגיעה אחוז מאוד גדול מהם, והרבה פעמים מלינים על זה שבגלל שיש להם פרופיל קרבי, אז העדיפות גם של צהל היא לגייס כמה שיותר לוחמים, הם הרבה פעמים נתקלים במצבים שהם לא מקבלים כמעט מיונים ליחידות, גם עם מחשבים, סייבר או כל דבר אחר שהם יודעים ובקיאים ומסוגלים. והם אומרים לי, אנחנו יכולים לתרום בתפקידים מאוד מאוד רציניים בצבא, יכול להיות אפילו יותר ממה שהם יכולים לתרום בתור לוחמים, וכאילו לא נפתחת להם הרבה פעמים האופציה, אז לפי מה קובעים מי יקבל מיון כזה או אחר, אני לא מדברת על להתקבל, לפחות לתת את ההזדמנות, אמרת כאילו הזדמנות כן. שווה, לתת את ההזדמנות, למה אחד מקבל זימון למיון אחד, ואחר יכול לקבל 5-6 זימונים.
אז קודם כל, דפר 90 בחיים לא יקבל מיון אחד, אני מוכנה להתערב על זה, למרות שזה כאילו לא ממלכתי להגיד להתערב, אבל אני מוכנה להתערב, אני תכף אסביר למה אני אומרת את זה. הרבה פעמים אנשים מקבלים, המיונים, 90% מהמיונים שלנו מתחילים בצורה מקוונת, וכשאדם מקבל שאלון ראשוני, הוא בחוויה שלו לא מבין שזה מיון, אבל הוא קיבל מיון. זה החלק הראשון של המיון.
שאלון העדפות?
לא.
שאלון פרטים.
לא, לא שאלון פרטים. הרבה פעמים תהליך המיון, 90% מהמיונים, למעט המיונים, מיוני הלחימה של צהל, שמן הסתם הם מיונים עצימים, הם מתחילים בתהליך מקוון. בשלבים הראשוניים שלהם. ואדם לפעמים לא תופס, שזה שהוא קיבל שאלון של אמן, זה המיון שהוא קיבל. כאילו, את יודעת, כן. בעולם היום, העולם הולך יותר ויותר למקומות האלה של הסיפור המקוון, במקומות מסוימים בעולם, גם במדינת ישראל, מקבלים אנשים לעבודה על בסיס רעיון זום ודברים כאלה, אבל באופן עקרוני, אדם שיש לו דפר 90, שלמד לימודים ריאליים, זאת אומרת, ה-5-5-5 המפורסם, מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, הוא יקבל מיון לאמן, והוא גם יקבל מיון לאגף התקשוב, לא את כל המיונים של אמן, יקבל מיון כן, אחד לאמן,
כן.
והוא יקבל מיון לתקשוב. אבל אני גם צריכה את דפרי ה-90 האלה שיובילו את הצבא הלוחם של
נכון.
הצבא הלוחם, ובסוף אני תמיד אומרת, תראי, זה אנשים סופר מוצלחים, שבגדול, בפעם הראשונה בחיים שלהם, שהם חווים אי הצלחה, זה בסיפור של המיונים.
נכון.
תך דוגמה ממקום אחר. 8,000 אנשים, שאני מצדיעה לכל אחד מהם, מגיעים כל שנה לימי סיירות, ימי שדה בינואר ובאוקטובר, במטרה להגיע ליחידות המיוחדות של צה"ל. צה"ל צריך מספר תלת ספרתי נמוך מתוך ה-8,000 אנשים האלה. ואז הם מתחילים, אתה יודעת, אדם מגיע ליום שדה, מקבל ציון מטכ"ל. כנראה אדם מוצלח, נכון? כן. גם לא יש דבר 90, אני מבטיחה לך.
כן.
והוא מתחיל את גיבוש המטכ"ל, והוא עובר, אבל הוא לא מתקבל. ואז הוא מגיע למה שנקרא דראפט, בין יחידות הקאם, 5-1-6-9, לבין יחידות הקומנדו, והוא יכול לא להתקבל גם שם. זה לא אומר שהוא לא מהמם, ושהוא לא מוכשר, ושהוא לא מוצלח, ושהוא לא יכול להיות אפילו רמטכ"ל בעתיד. אבל הוא לא התקבל ביחס לאחרים. כל חיי בצבא, זה התפקיד ה-17 שאני הולכת אליו בתפקיד הבא, אני לא נמדדת רק ביחס לכישורים של עצמי.
כן, תמיד זה השוואה גם לאחרים.
שאני מסבירה שזה נכון. באמת אנשים מאוד מוצלחים. זה המזל של כולנו הנוער הזה.
כן.
והפעם הראשונה שבו הם חווים תחושה שהיא פחות תחושת הצלחה, זה באמת במיונים לצהל, אבל לא בגלל שאנחנו עושים להם משהו שהוא מכוון, אלא כי אתה נמדד ביחס ליחס לאנשים אחרים, ולא כן. פחות חשוב מזה. ביחס לתוכניות הגיוס לצה"ל.
השאלה גם אם אתה נמדד בהתאם, מעבר לנתונים האישיים הגבוהים שלך וליכולות באותם מיונים, אם יש משמעות לזה
שיש
לך פרופיל 97, לעומת מישהו אחר שיהיה לו 72 או 64 ויהיה עם אותם.
אז השאלה איפה? יש מקומות שברשותך מטעמי ביטחון מידע, אני לא אפרט, אבל תדמייני לעצמך את המקומות הרגישים מאוד של צה"ל, כאלה שתרמו תרומה מאוד מאוד משמעותית, נגיד בסבב האחרון מול איראן, ששם אם אדם אוחז בידע מסוים, והוא עבר את כל שרשרת המיונים, זה לא משנה לצהל מה הפרופיל הקרבי שלך. אבל יש מקומות שכן.
כן.
בוודאי שכן. לדוגמה, תוכניתנים, שזה גם מאוד חשוב לצהל. לא כל המתקבלים יהיו בעלי פרופיל קרבי. אגב, רק בשביל לדייק את מה שאמרת, מבחינתי אין הבדל בין 97 ל-72, שניהם פרופילים
קרבים,
64 ומטה, זה כבר נחשב
אופי.
לא קרבי, אבל כן, יש מקומות שבהם אנחנו מגבילים את היקף האנשים שהם קשירי לחימה. המתח הזה של מיצוי ההון אנושי בין מה שהפרט רוצה, ומתאים גם, ומה שהצבא צריך, הוא מתח מורכב מאוד. אין לו, את יודעת, זה לא 0 או 100.
כן.
אבל יש מקומות בוודאי,
שבהם יש משפיע, מכסות כן, יש פחות 90. תקנים, כן, פחות נכון. תקנים לבעלי פרופיל קרבי.
נכון.
כן.
צהל צריך גם לוחמים, בטח בעת הזו.
נכון.
הם מפקדים איכותיים, ובדרך כלל אנשים שמגיעים עם איכויות גבוהות, הם גם פוטנציאל הפיקוד ביחידות הלוחמות.
כן, זה כמובן, צריך קצינים, צריך מפקדים שיובילו. אבל יש מצבים, למשל, שבן אדם עם פרופיל גבוה, אין לו איזשהו קושי נפשי או רקע נפשי, לצורך הדוגמה. יש לו נתונים מאוד מאוד גבוהים, אבל הוא פחות מתאים להיות לוחם.
בעיני מי פחות מתאים?
יכול להיות שבעיני עצמו ובעיני רב, ויכול להיות שאם גם יעשו את הסינון ואת הרעיון קצת יותר מעמיק, השאלה מעבר לרעיון בצו הראשון, כי ברור לי שיש את הרעיון בצו הראשון, שהוא לא תמיד יכול לעלות על כל הדברים, השאלה אם יש אופציה לסינון נוסף, כי בסופו של דבר זה יכול להיות פספוס גם מאוד גדול לצבא, כי לצורך העניין אם אדם כזה מגיע להיות לוחם, והוא מהר מאוד רואים שהוא לא מתאים והוא לא מסתדר, מבחינה אישיותית, מבחינה דברים אחרים שלאו דווקא צריכים להוריד לו את הפרופיל ולפגוע בו בדברים אחרים, אבל הוא לא מתאים. ואז קורה מצב שהוא פשוט נושר ממסלול של לוחמה, ושמים אותו במה שיש באותו רגע.
אז זה ניסיון לשים ערכים מוחלטים על ביצה ותרנגולת. אני אנסה רגע להסביר. קודם כל, הרעיון הפסיכוטכני, זה בדיוק תפקידו. תפקידו של הרעיון הפסיכוטכני, הוא לקבוע, וזה נתון אחד המתוקפים שלנו. באמת, אחד המתוקפים שלנו. בכל, בוא נגיד שזה הנתון שאני הכי סומכת את ידיי עליו. יותר ממבחן הדפר, וגם הוא יש לו תוקף מאוד מאוד גבוה. והמטרה של הרעיון הזה, שהוא נע בין 40 דקות ל-3.5 שעות במקרים מורכבים, לקבוע את היכולת המנטלית שלך, גם לשירות תובני. אגב, ברור שהוא מכוון בעיקר לסיפור של שירות קרבי, אבל לא רק, שירות תובני יכול להיות גם במקומות אחרים.
חשוב גם להגיד, מי שמבצעות את הרעיון הזה, זה חיילות שעברו מסלול של קורס פסיכוטכני, כאלה שהותרו גם עם נתונים, בדודה שלי גם הייתה מאבחנת פסיכוטכנית.
אני מקווה שהיא עושה לנו שירות טוב.
היום היא פסיכולוגית קלינית.
אז הנה, בבקשה, תקשיבי, זה ילדות, לא רק בנות, אני מתנצלת לזה שקראתי להם ילדות, חיילות, נשים צעירות, מוכשרות, שעוברות איתור, שעוברות הכשרה מאוד ארוכה, שעוברות הסמכה ביחידה. זה באמת נתון מאוד מאוד מתוקף, שהתכלית שלו בסוף להגיד מה היכולת המנטלית. אוקיי, בסדר, אתה קשיר, יש לך פרופיל 97. למול הדבר הזה אנחנו גם חותכים במרכאות את המאתר לימי סערות, כי מן הסתם מי שיש לו ציון גבוה ביכולת המנטלית, אז הוא כנראה יכול לצלוח מסלול הכשרה תובני יותר משמעותי. עכשיו אנחנו חותכים באיזושהי נקודה. הרבה פעמים, אגב, מגיעות פניות הפוכות. למה הורדתם אותי עם מלחימה? יש לי פרופיל 97. מבינה? זה עובד לשני הכיוונים. כן. עכשיו, תראי, גם לעניין של היכולת המנטלית להיות לוחם, אני מזכירה שלחימה זה סקאלה מאוד רחבה. יש לוחם בסיירת מטכ"ל, ויש לוחם בגולני, ויש לוחם בשריון, ויש לוחם בתותחנים, ובתותחנים יש הרבה מאוד מערכים, חלקם גם טכנולוגיים, ויש לוחם שהוא לא עובר את הגבול, ויש הגנה אווירית. זאת אומרת, יש פה סקאלה מאוד מאוד רחבה. אני, ברור לי לחלוטין שלא כולם זה סכין בין השיניים, ולכן מתבצע ההליך הסינון הזה. אבל אני, זה אולי המתח הכי גדול בחיים שלי כמפקד מיטב. המתח בין מה שהפרט רוצה, חושב שהוא מתאים, ומה שהצבא צריך. ואנחנו בתקופה מאוד מאוד מורכבת. אני מניחה שגם את זה לא צריך להסביר. והמשוואה היא מאוד ברורה. גדוד סדיר, כל גדוד סדיר, ותכף נדבר על מוטיבציות, כי אני באמת מצדיעה לנוער הנהדר הזה. יש לנו הרבה על מה להתגאות. אבל כל גדוד סדיר שאנחנו נצליח להקים, יחסוך 5, 6, 7 גדודי מילואים שאנחנו קוראים להם עוד פעם ועוד פעם כל שנה. זו משוואה מאוד מאוד פשוטה, מדברים על זה הרבה מאוד בוועדת חוץ וביטחון בכנסת. נראה לי שאין צורך להיכנס לזה פה, כי כולם מבינים את הצורך, אבל זה הסיפור. ואני אומרת עוד הפעם, יש את הרעיון, אנחנו נמצאים ב-27 ימי צהל בקהילה. בסוף, אדם נבחר ביחס לאנשים אחרים, גם למקומות שנחשבים במקומות המאוד מאוד אטרקטיביים בצהל. לפעמים, אני אתן לך דוגמה, אתמול דיברתי בטלפון, התקשר אליי אבא, שלא מבין למה הבן שלו נפסל מיחידה טכנולוגית מסוימת. עכשיו תראי, גם השיחות האלה עם ההורים, אנחנו נגיד בחצי שנה האחרונה כבר לא מאפשרים להורים לפנות למוקד מיטב בלי שהמלשב על הקו. יש פה עניין של הגנת פרטיות, גילינו אגב,
כן.
שהורי יכול לפנות, ופה עכשיו פתאום יש הורים גרושים, ויש צו הרחקה, וכאילו אני מוסרת מידע, והוא בכלל לא מכיר את זה.
אבל המלשב הוא עדיין קטין, וההורים הם אלה שמבחינה חוקית
אחרים. אבל אני לא יודעת להגיד אף פעם בחזקת מי הוא, ואני כן. רוצה למנוע עוגמת נפש, והתייעצנו עם היועמ"שים שלנו, וסיגלנו איזשהו נועל שאתה או מביא פה כוח, או שאתה מעלה את המלשב על הקו, ואז תשאלו מה שאתם רואים. דרך אגב, כן. רוב הפניות למוקד מיטב הם של הורים.
נכון.
הרבה מאוד פניות כן. של הורים. המעבר הזה של בין אזרח לחייל הוא דרמטי, וזה ממש אנחנו בשער הכניסה. וצהל הוא לא בית ספר, כאילו, אבל יש פה עדיין איזשהו מימד מסוים שאני מניחה שההורים מרגישים שהם צריכים לתווך יותר.
כן,
אני ליוויתי את הבת שלי בגיוס התנדבות רפואי, וזה
כן.
יצריך קצת חיתות רגליים. לא הייתי אז מפקד מיטב, זה היה לפני הרבה שנים.
דיברנו כבר כמה פעמים באמת על הלוחות זמנים, ואמרת שממש בימים אלה זה יעלה גם לאתר.
אני מקווה שעד שהפודקאסט יעלה כבר
כן, יעלה לאפליקציה, ואז באמת יהיה מניין ימים. השאלה מניין ימים למה? לפניות, וזה משתנה לפי סוג הפנייה, לצורך העניין, אם מישהו פנה בעניין רפואי, או מישהו פנה בעניין נפשי, אני פשוט נתקלת בהרבה מאוד מקרים, גם מקרים שאנחנו מטפלים בהם, שמצד אחד אומרים למלשב, כמו שאת אומרת עכשיו, בוא תשלח לצהל את כל המסמכים שיש לך מראש, לפני הצו הראשון, והמלשב באמת פעל כך ועשה כך, ושלח את הכל בצורה מסודרת, מסמכים מעודכנים. אני לוקחת כרגע את המצב הנפשי, כי שם יותר מורכב.
נכון.
והוא מוצא את עצמו, כי בכל זאת יש כוח אדם מצומצם, גם בגורמי בריאות הנפש במיטב.
במדינת ישראל.
במדינת ישראל בכלל, ועכשיו עוד יותר, ואני יודעת, הם עושים את עבודתם נאמנה, ועומדים תחת לחץ רב. ויחד עם זאת, הרבה פעמים התיעדופים הם תיעדופים לפי מועד גיוס. נכון. מה שקורה, שאלה שתקראי לזה נזכרים, או מעלים את המסמכים שלהם, הם חודשיים ושלושה לפני הגיוס, הם הרבה פעמים יטופלו יותר מהר ממלשב שאלה את זה עוד לפני הצו הראשון, ויש מצבים שהוא מחכה חצי שנה, ולצערי גם יש מצבים שראיתי שגם מחכה 8-9 חודשים, עד שבכלל התיק שלו נבחן.
את מדברת על נפשי או על רפואי?
אני מדברת בהקשר הנפשי, כי בדרך כלל זה המצבים שלוקח הרבה יותר זמן. רפואי נבחן הרבה יותר מהר.
אז תראי, אני אומר לך, כן, הסיפור של מועד הגיוס הוא דבר שאני לוקחת אותו בחשבון, אני בסוף צריכה לגייס, הסברתי את שלושת המשימות של הארגון שלי, מימוש החוק, עמידה בתוכניות הגיוס לצהל, וכמובן מודל צבאם, אבל בוודאי שתאריך הגיוס הוא פקטור משמעותי וחשוב, וכן, אני גם לוקחת בחשבון שיש אנשים שעושים שימוש פסול בכלי הזה, ומסיטים את הקשב, ואני לא יודעת להוכיח את זה, כי את יודעת, הנפש אמר לי פעם פסיכיאטר של לנפש אין רנטגן, אז כן. קשה מאוד הרבה פעמים להוכיח את זה, אבל אני מניחה שיש אנשים שעושים
כן.
שימוש פסול. כל עוד אני, נגיד, בינתן ומדובר במתנדב על רקע נפשי, אני מבינה שאנשים מחפשים ודאות.
אני לא מדברת על התנדבות, אני מדברת על גיוס רגיל, אדם שרוצה להתגייס, יכול להתגייס, יש לו גם נתונים מאוד מאוד טובים, אבל לצורך העניין, יש איזשהו רקע נפשי.
הוא טוען שהפרופיל שלו הוא יותר נמוך, צריך להיות?
נגיד, שיש לו רקע נפשי, שהוא מן הסתם מבקשים ממנו לחשוף את הכל, חושף את הרקע הנפשי שלו, ואומר, בהינתן הרקע הזה, אני, לפי כל הגורמים מקצועיים, לא יכול להיות בשירות קרבי.
Okay.
עכשיו, הבעיה פה זה שתי בעיות, כי א', באמת הוא יכול לחכות הרבה מאוד זמן בגלל שתאריך גיוס שלו רחוק.
נכון.
ומצד שני, אבל, זה גם זה פוגע מעבר לזה שזה פוגע במימוש הפוטנציאל שלו לתפקידים אחרים שיכול להתמען אליהם.
אני אסביר.
זה גם אבל פוגע גם באינטרס הצבאי, כי בכל זאת רוצים למקסם ולאפשר לאנשים.
זה לא פוגע באינטרס הצבאי. קודם כל זה מתח מורכב מאוד וצריך לנהל אותו. כל עוד הפרט מתמען במקביל.
אבל הוא מתמען לתפקידים קרביים.
רגע, מירי, הוא מתמען לתפקידים קרביים, אבל אם יש לו רקע ריאלי, ורק אם יש לו רקע ריאלי, כמו שהסברתי, הוא מתמען כן. במקביל גם ליחידות טכנולוגיות. נגיד, אדם למד ספרות, שזה דבר מאוד חשוב, כן? לא מגיע ממקצועות ריאליים, והוא עכשיו פרופיל 97, והוא טוען לרקע נפשי, והוא מתגייס עוד שנה וחצי, שנתיים. יש לי את היכולת להשלים איתו מיונים. הוא לא ימצא את עצמו פתאום באמן, כי זה לא קשור למה שהוא למד. לפעמים אנשים עושים החלאות שהן לא קשורות.
כן.
אם יש לך את הרקע הריאלי, אני אמשיך איתך בתהליך המיון, גם אם כרגע אתה בפרופיל קרבי, עם הבנה שאתה באיזשהו סטטוס ממתין לברן, אבל כן, מירי, אני אתעדף אנשים שצריכים להתגייס קודם, גם אם אני, יש לי יסוד סביר להניח שחלקם מנסים לעשות פחות, נגיד, כי בסוף אני צריכה לממש את החוק, ובסוף אני צריכה לעמוד בתוכניות הגיוס לצה"ל, זה אינטרס כן. של כולנו שאני אעמוד במשימה הזאת.
ומה המגבלות של
ורגע
הזמנים?
ורגע, אני אומר עוד הפעם, כן. בסיפור של הברן יותר קשה לנו להגיד מהם המגבלות, כי זה מתחיל בבדיקת המסמכים שלך, ולאחר מכן זה עובר לעיון בדיקת קב"ן, ואז הקב"ן צריך להחליט אם צריך בדיקה בנוכחות או לא, את מכירה את זה, אני מניחה.
נכון, ברוב המקרים היום בודקים ללא נוכחות, כן.
כי אם הכל ברור, ואת רואה שיש פה טיפול שהוא מתמשך, אז כאילו, את יודעת, אני לא עושה באמת אבחונים בצבא, ואני לא מטפלת, אני צריכה לקבל החלטות.
נכון.
ואז אם את צריך לחכות לפסיכיאטר, מי כמוך יודעת, כי את עורך הדין ש... להמתין לפסיכיאטר במגזר הציבורי, הם עושים עבודה נהדרת, אבל פשוט הם מספיק ידיים נכון. עובדות, למול האתגר הגדול שיש להם. ולכן זמני ההמתנה, הם משתנים ביחס למצב שלך, וכמה פעמים אתה מערער גם על ההחלטה שלנו, וכו' וכו'.
כן.
בשורה התחתונה, בגדול לפנייה בנושא שיבוץ, זה יפורסם בימים קרובים, זה באזור השבעה ימים, התנדבות רפואית שלושה חודשים וכן הלאה. הכל יופיע שם, נפשי. זה קצת יותר טריקי לקבוע, כי זה מאוד מאוד תלוי לאיזה שלב, אם יהיה אפשר לקבל החלטה רק על בסיס המסמכים, יצטרכו לבדוק אותך בנוכחות, או תצטרך להגיע לפסיכיאטר, שזה באמת הלבל הגבוה יותר בנפשי. אבל עוד פעם אני אומרת, אנשים יש להם נטייה לקשור דבר בדבר שהם לא בהכרח קשורים. אם אתה מגיע מרקע ריאלי, גם אם יש לך פרופיל קרבי, ואתה על המסילה, אתה מתמיין. אתה כנראה לא תגיע לאזורים הטכנולוגיים אם לא למדת דבר שקשור לזה בבית ספר, אז כאילו, אני באמת לא פוגעת בך בשום דבר, ואין שום היגיון מירי בלתעדף.
כן.
וגם אם זה לפעמים נשמע לא הוגן, אני צריכה להיות גם יעילה ואפקטיבית.
גם מבחינת תפקידים טכנולוגיים בסופו של דבר זה גם יכול לפגוע, כי אם בעלי פרופיל קרבי ויש מכסות מאוד מצומצמות לבעלי פרופיל קרבי וצריכים להתמיין לתפקיד טכנולוגי, כל עוד התיק לא נבחן והפרופיל לא ירד, הם עדיין מתייחסים אליהם כקרבי?
אז עוד פעם, זה ממש לקחת אותנו לפינצטה של הפינצטה, וכמו שאמרתי, אנחנו מוקד, מ-7:30 עד 5, 27 ימי צהל בקהילה, פסטיבל, כאילו אנחנו באמת נמצאים בקהילה, יש גם מדריכי קהילה בכל בתי הספר, וכמעט בכל בתי הספר, ורכזי הכנה לצהל ברשויות, זאת אומרת, אנחנו מרושתים חזק. במקרה כזה, אם אדם עבר, וביחס למכסה של המדרגי 90, זה נקרא אצלנו, קשירי לחימה, הוא לא נבחר ליחידה הטכנולוגית, וירד הפרופיל בהמשך, הוא יכול לפנות,
הוא יכול אליו, לפנות שוב.
לפתוח את הדברים.
הבנתי, ובדברים שהם לא טכנולוגיים, את מדברת הרבה על הטכנולוגיים, אבל יש הרבה מאוד תפקידים.
מה למשל? אחרים,
אני אתן דוגמה, למשל, לכאלה שרוצים להגיע לדובר צהל, או כאלה שרוצים להגיע ללהקה צבאית, או תזמור את צהל, דברים כאלה.
קודם כל תזמור את צהל, אם אתה מחזיק באיזה ידע מיוחד, זה אין בעיה להתמיין, כאילו זה בדרך כלל אנשים שמנגנים בפילרמונית כל החיים, זה לא, שם גם אנחנו נותנים כמה מכסות, אבל אדבר על דובר צהל, כי זו דוגמה נהדרת, בסדר? אדם מגיע בגיל 16:30 בכיתה י' לעשות צו ראשון. נניח שלקח לי 8 חודשים לקבוע לו פרופיל. נלך למקרה שהוא כאילו קיצון מאוד. בגלל שהוא באמת צריך בירור נפשי יותר מעמיק, והוא באמת נתקל בתור המאוד ארוך הזה שיש בכל המגזר הציבורי, וגם אצלנו במיטב. חלונות המיון הם בכיתה י' ב'. תכף נדבר על השינוי בשיטת הזה. זאת אומרת, אם הלכת איתי בזמן, ובאמת אתה מבחינתך היית, הגעת בגיל 16:30, בכיתה י' א', אין שום סיבה שלא תספיק לאחד מחלונות המיון. או חלון מיון א', שמתחיל בדצמבר של כיתה י' ב', או חלון מיון ב', שמתחיל באפריל של כיתה י' ב'. מבחינת, הזמנים מאפשרים את זה.
כן.
אז כאילו לא צריכה להיות בעיה, בהינתן ובאמת, כולנו היינו פיקס, תאמיני לי, אני לא משוכנעת שהיית מתחלפת איתי עם הסיפור הזה של לתעדף מי ראשון ראשון, מי אחרון אחרון, כי זה באמת מלאכה מאוד מאוד רגישה, והיא מחייבת, כי אנחנו באמת צריכים להכניס הרבה מאוד אנשים לשורות צהל.
כן.
ולכן צריך לקבל גם החלטות לגבי אנשים שנתחלו.
נכון.
וגם, נגיד, אדם מביא לי מסמכים יומיים לפני הגיוס, זה לא שעכשיו עוצרים את הכל ומתעסקים איתו, הוא יגיע ליום הגיוס, עם הפרופיל שלו ועם המסמכים, והוא יבדק אצלנו, בשרשרת החיול, אצל אנשי מקצוע שנמצאים שם.
כן, אבל אז זה באמת כבר מאוחר מהרבה בחינות.
אבל זה גם קשור, יש גם לאדם ששלח, אחריות.
כן, נכון, נכון. אני תמיד ממליצה לשלוח כמה שיותר נכון. מוקדם את המסמכים. עוד שאלה קטנה לגבי יום המאה, לגבי דפר מאפשרים תוספות זמן והקלות מה שצריך. מה לגבי יום המאה? זה אותו דבר?
אפשר להגיש גם כן אבחונים.
כן.
והם נבדקים על ידי המערך הפסיכוטכני המוכשר מאוד. ובשיתוף עם החברות האזרחיות שמקיימות עבורנו את המיון הזה, והקלות ניתנות בהתאם.
Okay.
אז תהליך מקוון, יש גם ככה הפסקות, זאת אומרת זה.
כן, ומבחינת שיטת המיון החדשה, השיבוץ החדשה, ממה שאני מכירה מהחודשים האחרונים, קודם כל שולחים למלשה, בהתאם כמובן לנתונים, לפרופיל וכו', שולחים לו שיבוץ הרבה לפני הגיוס,
נכון.
שולחים שיבוץ שהוא למעשה ברירת מחדל, אבל הוא לא, לא, הוא כאילו לצורך העניין, אם לא התקבלת לשום דבר אחר, זה הולך להיות השיבוץ שלך, זאת הכוונה?
הכוונה היא כזאת, תראי, אני לא, ככל שאני יכולה, סיפרו לנו שהדור הזה לא צריך ודאות, הם צריכים ודאות.
צריכים.
כולנו צריכים ודאות, גם אני ואת צריכות ודאות.
נכון.
השיטה הקודמת דיברה על זה שאני מעבירה אותך את המסע. אתה, כאילו, סיפרנו גם על האירוע הזה, שבאמת אנשים נהדרים, אין לי משהו, את יודעת, אני מצדיעה לנוער הזה. עוברים באמת מסכת מיונים, וחלקם זה קשור למיונים הראשונים, ואחר כך מיונים שהם ממש לתפקידים. ואז אתה כאילו לא תקבלת לזה, לא תקבלת לזה, לא תקבלת לזה, ואז אתה מקבל את השיבוץ בקביעה. ואני מודיעה לך על זה 45 יום לפני.
נכון.
זה בעיניי פחות טוב. ולכן אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו יודעים על הפרט, שזה כל מה שעשית בצו הראשון. יום המאה, שאלון תחביבים, חשוב למלא שאלון תחביבים. זה עוד מקום שבו אנחנו לומדים עוד קצת עליכם. ואז אנחנו מסתכלים גם על השאלון העדפות, מכניסים את כל הדבר הזה למערכת שלקט מערבל שיבוץ, ביחד עם תוכניות הגיוס לצהל, שזה דבר מורכב, זה גם כמות, גם איכות, את צריכה לוודא שיש לך יכולת לפתח שדרת פיקוד וקצונה מכל החילות של צהל. התהליך שאני מתארת הוא נכון רק לאלה שלא הולכים להיות קרבים. ואז אנחנו מוציאים לך שיבוץ. בסדר? אנחנו מתייחסים גם למה שאתה כתב לנו. הרבה פעמים, אני אתן דוגמה למקצוע מאוד מאוד אטרקטיב. יש 6,000 בנות בשנה, מדהימות, מהממות, מתאימות כולן, שרוצות להיות מדריכות. שמעת על זה? על המקצוע? יופי.
כן.
צהל צריך באזור ה-300. בסדר? זה אבל המרחק.
היחס, כן.
כן. אז אוקיי, זה לא ברירת מחתל. אם קיבלת מדריכת שריון, בשיבוץ הראשוני שלך, ובמקביל אני שולחת אותך למיונים, אז לא בטוח שאת הלכי למיונים. ולכן אני גם מייצרת ודאות לפרט. אני גם נותנת לו הזדמנות להתמיין במקביל. כאילו, אני חושבת שזו שיטה שהיא כן. הרבה הרבה יותר טובה, ואנחנו עדיין בודקים אותה. אנחנו עדיין בודקים אותה. אני יכולה להגיד לך שאני לא רוצה להיכנס, כי בעיניי, נגיד, שיבוץ התצפיתנית לא זוכה להוקרה שהוא, תפקיד התצפיתנית,
נכון.
לא זוכה להוקרה.
נכון, היה לנו פרק שלם, מריאנתי שתי תצפיתניות.
מדהימות בטח.
מדהימות,
נכון?
מדהימות.
דרך אגב, מי שמגיע לבעלג, שעושים שם עבודה יפהפיה, שזה בית ספר להכשרת הגנת הגבולות, היא כמעט לא עוזבת. כאילו, אין שום כמעט נשר. יש פה איזה סטיגמה, שהיא, אגב, חלקה לא קשורה בכלל לשביעי, כי היא התחילה הרבה לפני, וכמובן,
זה הגביר,
כל
כן.
מה שקרה לנו
נכון.
בשביל אוקטובר, לא, בוודאי לא תרם לדבר הזה, אבל התפקיד הוא מאוד מאוד משמעותי, וצריך שם מפקדות, וצריך שם קצינות. אבל נגיד, במקומות שנחשבים שיבוצים לא אטרקטיביים, אני אומרת לך, שבגלל שהקדמתי את השיבוץ, נתתי יותר הזדמנויות מיון. נתתי יותר הזדמנויות מיון.
כן.
אני גם מבינה שזו שיטה חדשה. אני בעצמי לומדת אותה, הארגון שלי לומד אותה, אנחנו מקבלים, אבל בסך הכל, מהעדוות שאני מקבלת מהסביבה, זה נתפס כתהליך שהוא מבורך, ההקדמה הזאת של השיבוץ.
כן.
ואז בסוף אתה מתמיין. 2, 3, 4 מיונים.
כן. אוקיי.
צבא?
אני מאוד מודה לך, יפעת.
אני יכולה להגיד עוד משהו כן. אחד אחרון, אני גונבת לכם עוד זמן. אני חושבת שאי אפשר לסיים את הפרק הזה, בלי להגיד שאנחנו פשוט, אני מפקדת על מיטב בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים את בני הנוער מתגייסים ומתגייסות, באמת אנשים עם מוטיבציה אדירה ללחימה, ואנחנו דיברנו הרבה מאוד על יחידות טכנולוגיות פה ועל מיונים, אבל אני רוצה להצדיע קודם כל לאנשים שהם מתייצבים לשירות קרבי משמעותי, ולציין שאנחנו בעשור האחרון גדלנו מ-500 בנות שהולכות ללחימה ל-5,000, שזה נתון דרמטי.
מדהים.
הוא כולו של הנשים הצעירות שמתגייסות לצבא, ו... אנחנו מצדיעות להם.
כן, אני ירבו.
אומרת גם בשמך.
כן, ירבו. אני בטח, זה מהלך מאוד מבורך, ובתור מי שגם יש לי פודקאסט עושות חייל, שאני מראיינת שם נשים עם סיפורים מורי השראה, והגיעו גם לא מעט כאלה שהיו בצבא גם כלוחמות. אז אני לגמרי לגמרי בעד ודוחפת לכיוון הזה כמה שאפשר. אני מאוד מאוד מודה לך, יפעת.
תודה שהזמנת אותי.
תודה שהגעת.
שיהיה לנו ימים שקטים.
אמן.
תודה.
תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש. אתם מוזמנים לפנות אלינו עם כל שאלה שקשורה לצבא ולהמשיך לעקוב אחרינו בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM. נתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. 103.